אוקיי, בואו נתחיל. היום הוא הנושא של תשתית הקידום הספר, והמטרה של של הוובינר הזה היום, זה בעצם להסביר מה למה אנחנו הולכים לעשות את מה שאנחנו הולכים לעשות. זה מיועד בעצם לתת רקע. הרעיון הוא שאנחנו נדע, כשאנחנו עושים את הדברים, למה בעצם אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ממה זה נובע, ואיך אנחנו בעצם רוצים לעבוד. ומה שאנחנו עושים בקידום הזה, זה בעצם לבנות את התשתית שתייצר את המומנטום לספר. אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה שתקל עלינו ככל האפשר ותקלע ככל האפשר למה שצריך. אז כשאנחנו מדברים על המודל שלנו, המודל החללי, אז בעצם אנחנו מדברים היום על דברים שקשורים כמובן לאסטרטגיית הקידום, לבניית המומנטום. זה קשור בהחלט לקהל שלנו, לנושא של קהל המשתתפים, הקוראים, הגולשים שיהיו לנו, כל האנשים שאנחנו נרצה בקשר איתם במהלך הקידום הזה ועד שנגיע למכירת הספר. וזה קשור לא מעט לכתיבה, כי באינטרנט תכנים זה בעצם מה שיש, וחלק גדול מהם יהיה כתיבה, לא הכל, אנחנו נראה את זה בהמשך. אז בואו נדבר רגע על כמה עקרונות יסוד של מה שאנחנו עושים. קודם כל, השאלה של מי הקוראים שלנו, כי באינטרנט נמצאים כולם, אבל כולם זה אף אחד מבחינתנו, ומי שאומר כולם זה אומר שהוא לא קולע לנישה שלו, ולכן אנחנו צריכים בעצם לקלוע לנישה של הספר שלנו, לנישה של החיבור שלנו. בשביל זה אנחנו מתמקדים, וזה בעצם עשינו בזיהוי הקהל שלנו, כפי שאנחנו עשינו בשלב מוקדם יותר בתוכנית. אחר כך יש את השאלה של מה הצורך של הקהל הזה, אוקיי? והצורך של הקהל הזה חייב להיות מדויק, כי הכללות לא משדרות מסר טוב. אם נדבר על דברים כלליים מאוד, אנשים לא מרגישים שזה תופס אותם, לא מרגישים שזה רלוונטי להם, וזה יוצר מסר לא חזק. לכן אנחנו מתמקדים בבעיה או צורך של הקהל, ושוב, זה דברים שעשינו. אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו יתרון יחסי, כי אין טעם לנסות להתחרות על תשומת לב של גולשים, אם אין לנו יתרון יחסי כלשהו למשוך אותם, ולכן אנחנו עושים את העבודה שאנחנו עושים בבירור הדברים, כי אם אנחנו מתמחים בקהל ספציפי, מול הקהל הזה אנחנו יכולים תמיד למצוא יתרון. מול כל העולם יכול להיות שיש מישהו יותר טוב מאיתנו, יותר חזק מאיתנו, יותר ותיק מאיתנו, או כל דבר אחר. מול הקהל הספציפי שלנו, יש לנו יתרון, או לפחות אנחנו יכולים לייצר אחד כזה, ואנחנו נעשה את זה. עכשיו, אנחנו עשינו פה בעצם עבודה בשבועות הקודמים, וזה נותן מענה לשאלות האלה. עכשיו, קידום באינטרנט הוא דבר טוב, אבל הוא דבר קשה. למה זה טוב? זה טוב כי באינטרנט יש הרבה לקוחות וקוראים, וניתן עדיין למצוא ערוצים שיש להם עלות נמוכה יחסית. מצד שני, בעלות הזאת עדיין אפשר לאתר קהלי יעד טובים ולעבוד מולם, ויש לנו גם גישה למה שנקרא מודיעין שיווקי, זאת אומרת, הכוונה שאנחנו יכולים לראות מה אנשים אחרים עשו. וכל הדברים האלה הם טובים, ואנחנו רוצים אותם. מצד שני, יש גם קושי בקידום באינטרנט. הקושי הזה נובע מכך שאנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים. הקושי הזה נובע מכך שיש לנו עניין של טכנולוגיה להתגבר עליה. יש לנו תחרות קשה מול הקהל שלנו. ויש שאלה של מחיר, שהמחיר עולה כל הזמן. טכנולוגיה ולדעת מה אנחנו עושים, אנחנו פותרים עבורכם, אבל אין ארוחות חינם. והעסק הזה יחייב מאמץ מסוים. כשאנחנו מדברים על גישה בסיסית לקידום בכלל, הגישה הזאת ניתנת לתיאור בקיצור שמשתמשים בו הרבה, של AIDA, A-I-D-A, Attention, Interest, Desire ו-Action. Attention זאת אומרת, האם אנחנו בכלל הצלחנו לתפוס את תשומת הלב של הקורא הפוטנציאלי כשאנחנו מדברים על מה שקורה באינטרנט. Interest זה כשאנחנו מצליחים לעורר בו עניין. זאת אומרת, משכנו את תשומת הלב שלו, ועכשיו הוא מתעניין במה שאנחנו אומרים, והוא ממש מקשיב לנו. Desire, רצון, או חשק, או תשוקה, או מה שזה לא יהיה, אנחנו רוצים שהוא ירצה לקרוא את הספר שלנו, שירצה לקנות אותו ולרצות אותו, ו-action, אנחנו צריכים להניע אותו לפעולה שאנחנו רוצים. בהרבה מקרים זה יהיה ממש רכישה של הספר, במקרים אחרים זה יהיה להיכנס לאיזושהי רשימת תפוצה שלנו, או איזושהי עשייה אחרת, איזושהי פעולה שעוזרת לנו, שמקדמת את מה שאנחנו רוצים לעשות, ושבגללה אנחנו מנסים למשוך את הקורא מלכתחילה, שזו הסיבה שאנחנו מנסים באיזשהו אופן להתחבר אליו בכלל דרך האינטרנט. אם אנחנו עוד כמה משמעויות של העניין הזה, כדי להשיג attention, כדי להשיג תשומת לב, אנחנו חייבים שהלקוח בכלל יראה אותנו. באינטרנט יש רעש אינסופי, יש כמות מטורפת של מסרים, ולכן קשה קצת לתפוס את תשומת הלב בתוך הרעש הזה. וחוץ מזה, כדי להשיג את תשומת הלב הזאת, יש שתי דרכים אפשריות. אחת, שהקורא הגיע אלינו, זאת אומרת באיזשהו אופן עד אלינו, והאפשרות השנייה, כי שאנחנו הגענו אליו, במובן של אנחנו פרסמנו משהו, אנחנו היינו אקטיביים בחיפוש שלו, אנחנו נעסוק באופן זה או אחר בשתי הגישות האלה בהמשך הדרך. מה שעוד צריך לזכור, וזה בקטע של האינטרסט, של העניין, מה מעורר עניין בקורא שלנו? מה שמעורר בו עניין זה דברים שמעניינים אותו, שמביאים לו תועלת, שמביאים לו ככל האפשר תועלת ברורה, ככל האפשר גדולה, כמו כולם, גם הקורא שלנו, אנחנו בעצם רוצים לראות שהמסר שלנו יהיה ככל האפשר מתאים, ממוקד וברור עבור הקורא שלנו, שיתפוס, עורר בו עניין. עורר את לזה וללמוד לנו, לקרוא את מה שיש לנו, לרצות את מה שיש לנו, אז מעניין שהרבה פעמים משהו רוצה יותר חזק ממה שהוא צריך, ומאחר שרובנו לא עוסקים בצורך קיומי, זה דווקא טוב לנו, ועדיין אנחנו צריכים שהמסר הזה ישדר תועלת ברורה. אנשים לא רוצים סתם משהו, הם רוצים משהו שמשדר להם איזושהי תועלת ברורה שהם רוצים, וככל האפשר אנחנו רוצים שזה יעורר התלהבות. אז אנחנו לא מצפים אולי שההמונים פשוט יסתערו עלינו, אבל אנחנו רוצים שאלה שזה מתאים להם, שקהל היעד הרלוונטי, יקבל מסר שמעורר בו עניין משמעותי, שזה יהיה משהו שיגע בו. ובסוף החלק של האקשן, של ההנאה לפעולה, צריך לזכור תמיד שאומנם אנשים אוהבים לקנות, אבל הם בדרך כלל פחות אוהבים שמוכרים להם, או לפחות הם פחות אוהבים שמוכרים להם בצורה בוטה, ואנחנו צריכים להביא את זה בחשבון בבניית המערך שלנו, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים להעביר את האנשים מעבר למה שנקרא נהר הספק. אם מעניין אתכם במקרה, אתם יכולים לחפש את העניין הזה, נהר הספק, בגוגל, ואתם תגיעו לאיזשהו וידאו מגוחך לחלוטין מבחינת העיצוב שלו, אבל די רלוונטי מבחינת הנושא שלו עדיין, שהכנתי אי שם בשנת 2009, הוא עדיין שם ברשת איפשהו, והקונספט של נער ספק בעצם זה שעד שאנחנו לא נסיר את הספקות ואת החששות של הקורא, אין סיכוי שהוא יהפוך להיות מקורא פוטנציאלי לקורא אמיתי, אין סיכוי שיהפוך להיות מלקוח פוטנציאלי ללקוח אמיתי, וזה התפקיד שלנו להעביר אותה מעבר לנער הספקות האלה, וגם את זה אנחנו נביא בחשבון, מערך הקידום שלנו אמור לעשות את כל זה. אז אם אנחנו מדברים על העניין של איך אנשים בכלל יגיעו אלינו, בואו נדבר רגע על העניין הזה של החיפוש, רק כדי לעשות איזשהו קו בסיס, איזושהי תשתית. רוב האנשים באינטרנט מחפשים איזשהו מידע, זה יכול להיות מידע למחקר, לעניין, מידע מסחרי, זה יכול להיות סתם מידע משעשע, תמונות של חתולים בפוזות ישנוניות או כל דבר אחר, אבל זה עדיין איזשהו מידע שמחפשים. עכשיו, אנחנו יכולים לצאת ולחפש את הלקוחות שלנו, זה סוג של חיפוש מידע, ויכול להיות בהחלט שעושים את זה לפעמים, אבל עדיף לנו כשהם מחפשים אותנו, זה הרבה יותר קל כמובן. מתי זה קורה? זה קורה כאשר הם מחפשים משהו, ומילות המפתח אצלנו, בתכנים שלנו, תואמות את מילות החיפוש שלהם, אז יש סיכוי שהם ימצאו אותנו. זה תנאי בסיס. ככל שהנוכחות שלנו באינטרנט חזקה יותר, כך יש יותר סיכוי שהם ימצאו אותנו. ושוב, כהדגמה, אני מזמין אתכם לחפש המאמן הניהולי, או מאמן ניהולי, או וריאציות של העניין הזה, ואתם תראו שעל מילת החיפוש הספציפי הזאת, יש לי נוכחות מאוד חזקה, ותלוי בצירוף הספציפי שתבחרו, אבל לפעמים אני תופס 7 או 8 מקומות בדף הראשון של גוגל על המילה הזאת. אז שאלה של נוכחות שנצברת היא מאוד משמעותית בעניין של החיפוש. מה שעוד חשוב זה שמה שאנחנו מפרסמים באינטרנט, התכנים שלנו באינטרנט, וזה לא חשוב כרגע אם זה פרסומת בתשלום או שאנחנו מפרסמים תכנים בחינם, זה צריך להיות מותאם למה שמנועי החיפוש חושבים שהם רוצים להראות לגולש. אני ארחיב תכף על זה קצת יותר. זה נקרא SEO, Search Engine Optimization, בנייה של התכנים שלנו ככה שיהיו אופטימליים מבחינת מנועי חיפוש. וזה פרמטר טכני שאתם לא צריכים כרגע להשיג את עצמכם יותר מדי בו, אבל הוא ברקע ואנחנו מתייחסים אליו גם. ודבר חשוב מאוד מאוד, תוכן שהוא רלוונטי למה שהקוראים הפוטנציאליים מחפשים, למה שהגולשים מחפשים, שהוא עדכני, לא מיושן, ושהוא משתנה לעתים קרובות, או לפחות מתעדכן לעתים קרובות, או שנוסף לו לעתים קרובות משהו, גם זה עוזר מאוד לכך שהלקוחות ימצאו אותנו ולא מישהו אחר. וגם מאחר שהאינטרנט הוא מדיום מאוד ויזואלי, ואנשים אוהבים ויזואל, אז גם השליטה בפקטורים האלה של תמונות, לפעמים וידאו, מאוד משפיעה על המידה שבה לקוחות ימצאו אותנו. בהקשר הזה אני רק אזכיר, מי שלא יודע, למשל כשמחפשים בגוגל, אחת האפשרויות לחפש זה לצמצם חיפוש לתמונות בלבד או לוידאו בלבד, וזה גם אומר משהו לגבי העניין הזה של שימוש בוויז'ואל. אז איך בעצם מנועי חיפוש, אני כרגע מדבר על גוגל, אבל זה נכון במידה זו אחת לכולם, איך הם מחליטים מה יוצג, ואיך אנחנו בעצם יודעים על בסיס מה יש לנו סיכוי שהם יציגו אותנו. אז העניין הוא כזה, לגוגל יש תוכנות שנקראות הכבישים, spiders, מפני שהם משוטטים בווב, ברשת, בין הקורים. ומה שהתוכנות האלה עושות בעצם, הן עוברות מאתר לאתר דרך הכישורים שהאתרים מפנים אחד לשני, הם מתחילים מאיזושהי נקודה, והם מתחילים ללכת על כישורים, והם מנתחים את האתרים שהם מגיעים אליהם, ואת המידע שהם מנתחים, הם בעצם צוברים באינדקס של גוגל, או אני לא יודע כמה כבר, אני חושב שיש להם, קראתי איפשהו שיש להם 6 מיליון ג'יגה בייט של אינפורמציה כבר בשרתים של גוגל. בכל אופן, יש להם המון מאוד מידע, והם מנתחים את המידע הזה לפי כל מיני פרמטרים, ומסווגים אותו, ושומרים את העניין הזה. ואז, מהצד השני, מופיע איזשהו משתמש, איזשהו גולש, והוא מחפש משהו, הוא מקליד את זה, וזה לא משנה אם זה בעברית או בסנסקריט, כי היום לגוגל יש יכולות שפה מאוד מאוד חזקות. ומה שקורה זה שתוכנה של גוגל, איזשהו אלגוריתם, משווה בין מה שהבן אדם חיפש לאינדקס הזה של אתרים, ועם עוד כל מיני, האלגוריתם הזה מאוד מורכב ומאוד מחוכם, והוא משתדל להציג לגולש את התוצאות שנחשבות הכי רלוונטיות, זאת אומרת, מה שהאתר לעשות זה להציג לגולשים את התוצאות הכי משמעותיות יחסית לחיפוש שהם מנסים למצוא. זאת אומרת, הוא מנסה לנחש מה אנחנו מנסים למצוא, ולפי זה הוא עושה את ההצגה של הנתונים. עכשיו, כל הדברים האלה למה חשובים לנו? כי אנחנו רוצים להיות אלה שהגולש מוצא, ואנחנו רוצים שימצאו אותנו הגולשים הנכונים. וזה תלוי במה שאנחנו נכניס לאתר, ומה שגוגל ידע על האתר שלנו, לא פחות ממה שזה תלוי מה הגולשים מחפשים. אז זה בעצם הסוד לשאלה איך הגולשים מוצאים אותנו באינטרנט. מילות מפתח מגדירות נישה. נישה זה בעצם מבחינתנו קבוצה של אנשים שיש להם בעיה או צורך דומה, זה הקהל שלנו, מה שאמרנו שאנחנו מחפשים קהל, קבוצה של אנשים שיש להם צורך או בעיה שאנחנו רוצים לענות עליה, ושהספר שלנו יכתב סביב הצורך או הבעיה הזאת. הנישה הזאת שלנו היא טובה יותר ככל שהיא יותר ממוקדת וניתנת לזיהוי, ככל שהיא גדולה יותר ויש ביותר לקוחות, ככל שהבעיה הזאת יותר כואבת והצורך הוא דוחק, וככל שהלקוחות מחפשים פתרון באופן פעיל. כל הדברים האלה זה דברים שדיברנו עליהם, גם העניין שהלקוחות מוכנים לשלם, זה חשוב לנו כמובן. אנחנו היינו רוצים להתמודד במקום שיש בו תחרות סבירה, לא אפס תחרות, איפה שאפס תחרות, הרבה פעמים זה אומר שפשוט אין שם עניין בכלל, ואין שם אף אחד. ושוב, כל הדברים האלה זה דברים שעשינו בזיהוי הקהל ובעבודה שעשינו שם, וזה תנאי להצלחה מול הספר וגם בקידום באינטרנט, לכן העבודה הזאת שעשינו תשרת אותנו בשני הכיוונים. וזה אבן הפינה לנוכחות שלנו ברשת. אנחנו רוצים שמערך הקידום שלנו, כדי שהוא יהיה אפקטיבי, ישתמש במילות המפתח הנכונות שקהל היעד שלנו נוהג לחפש, ומשתמש בהם לרוחב כל התכנים שאנחנו שמים באינטרנט, כדי לייצר חזית אחידה שבאמת עובדת. אם נתמקד מילים לא נכונות, זה עשוי לגרום לכך שנכשל טוטלית. אנחנו משתמשים במילים האלה באתר שלנו, באופן שבו אנחנו ממקמים את התכנים באתר, בכותרות, בקטגוריות, בתכנים עצמם. אנחנו משתמשים במילים רלוונטיות כשאנחנו עוסקים בפרסומות בתשלום שמוצגות למחפשים, כשהם מחפשים במילות מפתח מסוימות. אנחנו עושים את זה בקידום האתר במנועי חיפוש, מה שאמרת קודם, ה-Search Engine Optimization, וגם כשאנחנו מתקשרים ברשתות חברתיות, כדאי שנזכור את מילות המפתח שלנו. כל הדברים האלה הם דברים שבנויים סביב מילות המפתח, כי מילות המפתח זה המילים שהן אלו שמבטיחות את החיבור בין הקהל הנכון למה שאנחנו רוצים להראות להם. עכשיו, יש פה מתמטיקה עסקית מאוד מאוד פשוטה. תנועה, זאת אומרת, כמות האנשים כפול כמה אנחנו מצליחים להפוך ללקוחות, זה קובע את ההכנסות שלנו. התנועה היא בעצם תלויה בגודל הנישה, זאת אומרת כמה לקוחות כאלה בכלל, כמה קוראים פוטנציאליים לספר שלנו מסתובבים באינטרנט, ועד כמה אנחנו מצליחים להגיע מולם, זאת אומרת מיקום בתוצאות חיפוש או בכל צורה אחרת, עד כמה אנחנו מצליחים באמת להופיע בשדה הראייה של האנשים האלה, שהם פוטנציאל שלנו. חוץ מזה חשוב שהתוכן שאנחנו מציגים להם יהיה תוכן רלוונטי, ושהוא יהיה מוצג בצורה נאותה. החלק של ההמרה הוא החלק של אחר כך להפוך אותם לקוראים ממש, וזה אומר איזה הצעה אנחנו מציעים להם, ואיך אנחנו בונים אותה כדי שיקנו את הספר שלנו, ובכלל יתעניינו בדברים שיש לנו, ועד כמה אנחנו אפקטיביים בצורה שאנחנו עושים את זה. וכל הדברים האלה זה דברים שאנחנו נגיע אליהם בהמשך, ואנחנו כמובן מטפלים בחלקים הטכניים, אבל רציתי להזכיר אותם פה כדי שתזכרו שזה איפשהו ברקע של מה שאנחנו עושים. המילות מפתח, וההתאמה של הדברים והחיבור של הדברים, זה ברקע של כל מה שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו, מנועי חיפוש, גוגל במיוחד, שהוא החשוב ביותר מבחינתנו, הם אוהבים דברים מסוימים, ובאופן מעניין זה אותם דברים שגם הגולשים בדרך כלל אוהבים. קודם כל, תוכן רלוונטי. גוגל לא אוהב שאנחנו מנסים להשיג גולש, ואז הוא מגיע לאתר ורואה תוכן לא רלוונטי. וזה אומר שכשאנחנו כותבים תכנים, אז האתר שלנו צריך באופן כללי להכיל את התכנים האלה עם איזושהי עקביות. אנחנו משתדלים לא לבלבל, לא להכניס נושאים שונים לאותו מקום. ואם אתם זוכרים את השאלה של לגבי האם יש לכם אתר שהוא היום עוסק בדיוק באותו דבר כמו הספר או לא, זה נובע מזה, כי אנחנו לא רוצים לבלבל לא את הגולשים ולא את מנועי החיפוש בכך שהאתר שלנו ידבר על דברים שונים בתכלית זה מזה. זה לא עושה טוב לאף אחד משני התכנים האלה. אנחנו רוצים ככל האפשר שהתוכן יהיה ייחודי, מנועי חיפוש לא אוהבים תכנים כפולים, ולכן אם הם נתקלים בתוכן שהם חושבים שהוא כפול, הם פשוט לא מציגים אותו לגולשים. אז אנחנו רוצים שהתוכן שלנו יהיה ייחודי, אנחנו רוצים שהוא יתעדכן בתדירות גבוהה. שוב, ההנחה של מנועי חיפוש שתוכן עדכני יותר הוא בדרך כלל יותר רלוונטי מתוכן ישן יותר, זה לא השיקול העיקרי, אבל זה אחד הפרמטרים. אנחנו רוצים, כמו שאמרתי, להכניס ויז'ואל נכון, ככה שהוא יתמוך בתוכן שלנו, ויש את הפרמטרים הטכניים של מה שהמנועי חיפוש אוהבים, הם פחות חשובים קצת לגולשים, אבל הם רלוונטיים גם. אנחנו רוצים שהאתר יהיה בנוי היטב, שתהיה לוגיקה פנימית, שיהיה הפרדה של נושאים, שאפשר יהיה לזהות נושאים לפי תגיות, קטגוריות. אנחנו רוצים שיהיו קישורים פנימיים בין הדפים, שהם עושים שכל, שכשמישהו משוטט אצלנו באתר, הוא יכול לעבור מנושא לנושא, מדף לדף, לפי איזשהו היגיון שעובד לו. כמו שאמרתי, הרבה זה גם מה שהגולשים אוהבים בעצם, שמתאים לשניהם. ואנחנו רוצים לראות קישורים חיצוניים רלוונטיים שמפנים אל האתר שלנו, כי בעצם זה מה שאומר למנועי החיפוש שהאתר שלנו הוא בעל משמעות. ההתייחסות היא לכך שיש קישור מאיזשהו מקום באינטרנט אל אתר שלנו כאל מין ווט, הצבעה של האתר ההוא בעד האתר שלנו. ככל שיש יותר אתרים יותר חשובים שמצביעים בקישורים לעבר האתר שלנו, ככה מנועי חיפוש מניחים שהאתר שלנו הוא אוטוריטה, שהוא יותר משמעותי, שהוא יותר חשוב, ולכן הם יקדמו אותנו ויציגו אותנו לגולשים שלנו במידה רבה יותר. עכשיו, מה שחשוב להבין פה, שזה מבוסס שוב על מילות מפתח, והכוונה היא לאנשים שמחפשים אותנו שהם לא מכירים אותנו. אז מי שמכיר אותי, אז הוא יכול לחפש אותי ישר, יכול לחפש שמעיה דוד, הוא לא צריך להתאמץ יותר מדי. אני רוצה לתפוס את אלה שלא מכירים את שמעיה דוד, אבל מחפשים מישהו שיעזור להם לכתוב את הספר שלהם, או רוצים ניוץ עסקי, או כל הדברים שאני מקדם להציג באינטרנט. אז אני רוצה שכשמחפשים את מילת החיפוש הרלוונטית, ייעוץ עסקי או יועץ עסקי, יגיעו אל שמעיה דוד. וזה ההבדל בין ספר טלפון לצורך העניין לבין חיפוש באינטרנט. בספר טלפון מחפשים את מי שכבר יודעים שאנחנו מחפשים אותו. אז בואו נעשה סיכום זריז עד כאן. העקרונות לקידום באינטרנט זה אותם עקרונות של שיווק בכלל, אותו בסיס שדיברנו עליו לקידום הספר עד כה ולהצלחתו, זה מה שמשמש אותנו גם באינטרנט בעיקרון. מילות המפתח הן הבסיס לשיווק באינטרנט, לכן אנחנו עוסקים בזמן זה בחשיבה איתכם על מילות המפתח האלה, וביצוע מחקר עצמאי של מילות מפתח, כדי שבסוף נדע מה המילים הנכונות, מילות המפתח הנכונות לקהלים שלכם. אנחנו, זה אולי לא הזכרתי, אבל חשוב, בעצם זה חלק מהסיכום פה, אנחנו רוצים לבנות משהו שיחזיק לזמן ארוך, ויהיה רלוונטי לזמן ארוך. אנחנו לא בונים פה משהו לדקה ליום, זה לא איזה זבנג וגמרנו. הביטחון היחיד לאתרים לשרוד לטווח ארוך, זה כשהם נותנים ערך אמיתי ללקוח. פעם אפשר היה לעבוד על כל מיני טריקים טכניים כדי לקדם אתרים, היום זה כמעט לא עובד יותר, ואין שום טעם להתעסק בזה. תוכן טוב, כמו שציינתי קודם, תוכן שמסווג היטב, ממוקד היטב, עם קטגוריות, עם תגיות, עם כל מה שצריך, זה מה שעובד עבור הגולשים, וזה גם מה שמבטיח את ההצלחה של האתר בטווח הארוך. וכמו כל צורה אחרת של קידום או שיווק, זה משהו שצריך להתמיד בו. אני הכנסתי פה את התמונה הזאת של המשאבת מים הישנה הזאת, כי זה אנלוגיה נפלאה שנתקלתי בפעם לנושא של השיווק. אם אתם מכירים את הדברים האלה, אז כשאתם מתחילים, בעצם אתם פשוט צריכים לדחוס את הידית הזאת שוב ושוב כמה פעמים, כי אנחנו מנסים להעלות את המים בסיפון מגובה מי התהום שהם נמצאים בו. וכל זמן שיש אוויר בצינור, עד שלא גמרנו להוציא את האוויר מהצינור, אין לנו מים ואנחנו צריכים לעשות את זה מהר. אם אנחנו עוזבים, אז האוויר יחדור חזרה לצינור והמים ירדו חזרה למטה ולא קורה כלום. לעומת זאת, אם הצלחנו להביא לנקודה שהמים כבר זורמים, שנוצר זרם רציף של מים, מלמטה, מגובה מהתהום עד הפייה, והוא מתחיל לצאת החוצה, אז הזרם הזה שומר על רציפות, וצריך רק מדי פעם ללחוץ על הידית עוד פעם כדי לשמור את זה. אז גם אצלנו בהתחלה, כשאנחנו עובדים בקידום, ומכינים את התשתית ועובדים, אז לא רואים תמיד מיד איזשהו השפעה, צריך לעבוד איזשהו זמן עד שמתחילים לראות תוצאות, וכשמתחילים לראות את התוצאות, אפשר לפעמים להפחית את העוצמה, אבל עדיין צריך מדי פעם לעשות משהו, זה אף פעם לא נגמר, ולכן למרות שאנחנו מכינים את התשתית לעניין, גם אתם, לצערי אני חייב לומר זאת, כמו שאמרתי קודם, אין ארוחות חינם, יש עבודה גם בשבילכם. אז זה היה באופן כללי על הנושא של קידום באינטרנט, ובואו נדבר רגע על הנושא של קידום ספציפית ברשתות חברתיות. אז קודם כל, מה זה חברה, רשת חברתית? רשת חברתית זה מצב, זה אתר שבו התוכן נוצר על ידי המשתמשים, ולא דווקא על ידי בעל האתר. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על פייסבוק למשל, אז לא בעלי המניות של פייסבוק, לא בעלי האתר, יושבים וכותבים את התכנים, אלא הגולשים עצמם. וזה המאפיין של מה שנקרא בזמנו ה-Web 2, Web 2.0, מי שזוכר את הצירוף הזה, אם עד עכשיו לא יודעתם מה זה, זה היה הכוונה. הכוונה היא לאתרים, לרשתות שבהם לא כמו האתרים הוותיקים הישנים, בהם החברה או הממשלה או הגוף השליט מכניס את התוכן ורק הוא, אלא אתרים שבהם לגולשים עצמם יש אפשרות להעלות תכנים, והיום גם באתרים של חברות ומוסדות, בדרך כלל משתדלים להכניס איזשהו אלמנט של משוב גולשים, תגובות, הערות, משהו, כדי להשתמש באפקט הזה. ברשתות חברתיות בדרך כלל יש אפשרות לאינטראקציה בין המשתמשים. זה החלק החברתי של הרשת, זה מה שיוצר את הרשת. המטרה של האנשים שמשתמשים ברשתות האלה היא בדרך כלל לא מטרה עסקית, זה לא תמיד נכון, אבל בדרך כלל היא לא מטרה עסקית, וגם אם היא מטרה עסקית, היא לא בהכרח קשורה ישירות למטרה של בעל האתר, של הבן אדם שהקים את האתר. ואת זה צריך לזכור, מאוד מאוד חשוב, זה מאוד מאוד חשוב, העניין הזה של רשתות חברתיות, האנשים שמסתובבים בהם, בדרך כלל לא נכנסים לשם עם חשיבה של משהו עסקי, משהו כלכלי. מה שעוד נכון, שירותי הבסיס כמעט תמיד ניתנים בחינם. בדרך כלל אפשר לפתוח פרופיל ולעשות הרבה מאוד דברים, בלי לשלם שום דבר. וזה מאוד מאוד נראה טוב, אבל הבעיה היא שאין ארוחות חינם, לא באמת. זאת אומרת, אתם צריכים להבין שהבעלים של האתר פשוט לא יכולים להתיר לכם להשתמש באתר הזה בלי שום תשלום. זה לא הולך. זאת אומרת, זה, איך נאמר? אם אנחנו לא משלמים, אז ממה הם הרוויחו כסף? אז הם צריכים להרוויח כסף ממשהו. אז זה או הפרסומות שהם מציגים לנו, או משהו אחר, אבל משהו שם תמיד מאפשר להם להרוויח כסף. יש הרבה רשתות חברתיות, הצגתי פה כמה מהם, והאמת שזה שקף שהכנתי בעבר, ומאז נוספו כמה רשתות חברתיות חדשות, וכמה נעלמו. למשל, פעם היה פה MySpace, אני לא יודע אם מישהו עוד זוכר את הדבר הזה, רשת חברתית שבשיאה נמכרה לוורנר, אם אני זוכר נכון, $420 מיליון, ובסופו של דבר התפגרה לחלוטין במטה, ולא קיימת למעשה היום. אז רשתות חברתיות קמות, נופלות, וזה משהו שמשתנה. אנחנו נתעסק באלה שהן היותר מעניינות. אלה שהן יותר מעניינות מבחינתנו כרגע, זה פייסבוק, לינקדאין ויוטיוב. ואני אדבר ככה בקצרה על הרשתות האלה. אחרי שאנחנו נדבר קצת על העקרונות של רשתות חברתיות. כמו שאמרתי, רשתות חברתיות, אנשים באו לא דווקא בשביל ביזנס. וכשהם מדברים עם החברים שלהם בסלון, כשהם מנהלים שיחה, הם לא דווקא רוצים שיתפרץ שם איזה איש מחירות וינסה למכור משהו. אז אם אנחנו רוצים להשפיע ברשת חברתית, אנחנו בעצם צריכים להצטרף לשיחה. אנחנו צריכים להיכנס ולהשפיע על השיחה. ואז אנחנו צריכים לזכור מה בעצם רצינו להשיג. למה בעצם רצינו לקיים את השיחה הזאת מלכתחילה. מה שאנחנו צריכים לזכור גם, שכשהאנשים האלה שם הם עשויים להיות לקוחות שלנו, צריך להתייחס אליהם בכבוד, זו שיחה פתוחה חברתית, אבל אנחנו רוצים שהם יהיו מתישהו לקוחות שלנו. אז אנחנו רוצים שהם יראו שאנחנו מכבדים אותם. זה הרבה פעמים אומר שכשאנחנו ברשת חברתית, עדיף להקשיב לפני שמדברים, ואני בטוח שאתם מכירים, אלה שמשתובבים ברשתות החברתיות, מכירים את המצב הזה שנכנס לקבוצה איזה מישהו שאף אחד לא מכיר, לא יודע, הוא נכנס אתמול וזורק איזה משהו, או כותב שטויות בכלל, או כותב משהו שישבתם רואים, יש לו איזשהו אינטרס שיווקי פרסומי, זה נראה מגוחך, זה מרגיז, זה לא מועיל, אף אחד לא מתייחס לזה ברצינות, זה אפילו מכעיס אנשים, זה לא מה שאנחנו רוצים לעשות. מה שעוד חשוב, כשאנחנו מדברים, נעלים שיחה, אז לדבר אנחנו, דיברנו על הפרסונה שלנו, אז פה אני מדבר על הפרסונה הציבורית, זאת שאנחנו באמת רוצים להציג באופן עקבי כלפי הקהל שלנו, גם באינטרנט וגם בחוץ. אנחנו רוצים להציג יושרה, אינטגריטי, גם של הפרסונה וגם באופן כללי, וזה קשה לפעמים, כי לפעמים מתקיפים אותנו, לפעמים אומרים עלינו דברים שאנחנו לא אוהבים, לא יפים, עדיין צריך לקחת את זה בתשומת לב, בזהירות. אז אם אנחנו לא יכולים לשווק בסלון שלהם, אז מה עושים? כן מקדמים, לא מקדמים? אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מקדמים, אבל בעדינות, ברשות. תכלית של שיווק, התכלית של קידום במקרה הזה, זה להכין את המכירה של הספר, זה לעודד את המכירה של הספר, זה לייצר ביקוש לספר, או לכל דבר אחר. ואת זה אנחנו כן יכולים להתחיל לעשות ברשת החברתית. אם יש שם לקוחות שלנו, ואם יש אפשרות כלשהי לקדם שם, יש רשתות חברתיות שאין להן, לא מסתובבים שם לקוחות שלנו, ואז אנחנו, אין טעם שנהיה שם. אז אנחנו שואלים את עצמם את השאלה הזאת, בעצם את השאלה כבר שאלתי, ובגלל זה עניתי שהרשתות שאנחנו נתעסק, זה בעיקר יוטיוב, פייסבוק ולינקדאין, וזה גם המקומות שבהם בפועל אפשר לקדם, יש רשתות שבהם יותר קשה, יש רשתות שיותר ניתן לקדם דברים, ואנחנו שוב בחרנו את אלה שיש להם יותר אפשרות לקדם דברים, והן יותר רלוונטיות. עכשיו, רשת חברתית היא לא תחליף לאתר משלנו, והסיבה היא שאנחנו בעצם סוחרים שם מקום, אנחנו בדירה סחורה, אנחנו באתר סחור, אנחנו לצורך העניין משתמשים בתשתית של צוקרברגר, והוא מרשה לנו להשתמש בה כרגע, אבל כמו שאנחנו יודעים, הם משנים את ההרשאות האלה ועושים שינויים יום ולילה, ויש להם גם כל מיני כללים וחוקים, והם יכולים בעיקרון, וזה קורה לאנשים, לפעמים הם יכולים אפילו לסגור את הפרופיל שלנו לחלוטין, להעיף אותנו משם, לנתק אותנו, ואנחנו לא יכולים לבנות את העיסוק שלנו, את מה שאנחנו עושים, את הקידום שלנו, על משהו שהוא לגמרי לא בשליטתנו. ולכן הרעיון הוא שברשת החברתית אנחנו מתקשרים עם אנשים, אנחנו יוצרים שיחה, עניין, קשורת, דיבור, ואת הפעילויות היותר עסקיות, יותר ספציפיות, אנחנו מקיימים באתר שלנו, ואנחנו משתדלים בעצם לייצר מצב שאנחנו מעבירים אנשים מהרשת החברתית אל האתר שלנו להמשך הפעילות. אז איך זה עובד? ברשת החברתית אנחנו מפגינים נוכחות, וזה מאפשר לנו נגישות לאנשים ולאנשים נגישות אלינו, זה מייצר חשיפה, זה מייצר תקשורת עם קהל היעד שלנו, כל הדברים האלה הם מייצרים איזשהו בסיס. זה ממתג אותנו, ממצב אותנו, יש לנו אפשרות להעביר מסרים לקהל רחב, זה בונה תדמית מסוימת, כל הדברים האלה טובים וחשובים. זה גם מאפשר לנו דרך המודיעין שיווקי, אני לא אתעכב על זה יותר מדי כרגע, זה פחות חשוב לצרכים שלנו כרגע, ומאוד חשוב, סליחה, שזה מעורר אמון ומייצר סמכות שלנו מול קהל היעד. יש לנו אפשרות לתת ערך, עצות, חומרים חינמים, אמירות חכמות, קישורים, תגובות, ביקורת, כל מיני דברים, וזה גם יכול לייצר קישורים עבורנו לאתר שלנו, שזה תומך בקידום האתר שלנו. אז כל דברים האלה באים מרשת חברתית וטובים לנו. עכשיו אנחנו בעצם רוצים להפנות את האנשים האלה באופן זו אחר אל האתר שלנו, כי באתר שלנו, חוץ משוב, המיתוג הספציפי שלנו והמסרים המדויקים שאנחנו רוצים לתת בלי מגבלות, שם אנחנו יכולים לתת להם הרבה ערך, שם אנחנו יכולים להציע להם כל מיני חומרים חינמיים, שם אנחנו יכולים להציע להם מאמרים ותכנים וכלים ושיטות וכל דבר אחר, שם אנחנו יכולים לעשות את האופטימיזציה של התכנים שלנו כדי שמנועי החיפוש ימצאו אותנו. כל הדברים האלה קורים אצלנו באתר. שם אנחנו יכולים לקבל את הרשות של הלקוח בעצם לשווק לו. את זה אנחנו יכולים לעשות באמצעות דפי נחיתה, באמצעות רשימות דיבור, בכל מיני אלמנטים. ופעם אחת שהוא הסכים להיכנס איתנו לאיזשהו דיון או התקשרות שיווקית, לא משנה אם התחלנו עם משהו חינמי לגמרי או שהתחלנו עם משהו בתשלום והמשכנו, שם אנחנו יכולים לייצר המשכיות ומחירה ותקשורת איתו על הספר ומעבר לספר, אולי לסדנאות, אולי לדברים אחרים שאנחנו רוצים לעשות, ייעוצים, קורסים, כל אחד והתכליות שלו. שם אנחנו גם יכולים לנהל, או זה אחת הדרכים לנהל, את מאגר הלקוחות שלנו, ומאגר הלקוחות הזה הוא כמובן מאגר הקוראים, הקוראים הפוטנציאליים, אלה שקנו את הספר, אלה שאנחנו מקווים שיקנו את הספר, אלה שרק שמעו ובאיזשהו שלב של התעניינות, ואלה שקנו את הספר בתקשורת איתנו על דברים גדולים יותר. שם גם אפשר להכניס כל מיני מערכות ואוטומציה שעוזרות לנו, ולעשות כל מיני דברים בצורה יותר טובה. עכשיו, חלק מהדברים האלה אפשר למשל לעשות גם בפייסבוק היום, אבל כמו שאמרתי, זה לא תמיד רצוי, גם מפני שזה רשת חברתית ולא הכל מתאים שם, אבל כמו שאמרתי, יותר מזה, אנחנו לא רוצים לבסס את כל העשייה שלנו באתר שהוא לא שלנו, במקום שבעצם ברגע אחד מישהו יכול להחליף את העניין הזה, ופשוט לבטל לחלוטין את כל מה שעשינו. עכשיו, השאלה היא בעצם, מה יש לנו יותר, זמן או כסף? כי אם יש לנו לקוחות ברשת, אנחנו יכולים גם לקנות לידים, יש פעולה כזאת, יש אנשים שמחפשים לקוחות, ויכולים לקנות לידים ולדבר להם. אם אנחנו יודעים למצוא אותם לבד, אז אנחנו יכולים, אם אנחנו מסתדרים עם הטכנולוגיה, להתעסק במה שנראה קידום אתרים אורגני. אם אנחנו מוכנים לשווק למישהו שיעשה את זה, או שאנחנו יודעים אולי לעשות את זה, אפשר גם לעשות מה שנראה קידום בתשלום. ואפשר לעשות פרסום בתשלום, שוב, אם יש לנו את הכסף ואנחנו יודעים איך. אם אנחנו אוהבים לייצר תכנים, או שאנחנו מוכנים לשלם ליצרני תוכן, אז אנחנו יכולים למצב את עצמנו בעזרת התכנים כמומחים. ואם אנחנו מוכנים להיות עקביים לאורך זמן, המשאבה הזאת שהזכרתי, אז אנחנו יכולים גם לעבוד ברשתות חברתיות. אין טעם לעשות את זה בזבנג, אבל אם אנחנו מוכנים להיות עקביים לאורך זמן, אז אנחנו יכולים לעבוד שם. ובעצם מה שיש לנו פה זה מצב שבו אנחנו עונים על החלקים של הטכנולוגיה ואיך עושים את זה, ואתם בעצם הסכמתם לייצר את התכנים, אנחנו נראה בהמשך איך אנחנו משתמשים בתכנים שאתם עושים ממילא כדי לקדם, ובאמצעות התשתית שאנחנו נבנה, נבנה את המערך הזה. אז בואו נדבר כמה מילים על הרשתות הכי חשובות, ניכנס להם הרבה יותר לעומק בהמשך, אבל ככה רק כמה מילים. קודם כל פייסבוק, פייסבוק הוא הרשת החברתית הכי גדולה, הכי חזקה, הכי פעילה, 1.2 מיליארד משתמשים בעולם נדמה לי. יש איזה שהם תחזיות שפייסבוק ידעך במשך השנים הקרובות, ה-3-4 שנים הקרובות צופים לו דעיכה מסוימת, ואולי אפילו משמעותית. מאוד יכול להיות, כמו רשתות חברתיות אחרות שזה קרה להם, יכול להיות שהם יצליחו להתחמק מהגורל הזה. כרגע זה הכי משמעותי, וזה המקום שקורית בו רוב השיחה בארץ. צריך לזכור שבארץ גם לא כל הרשתות החברתיות מתאימות את עצמן באותה מידה לעברית, ולכן דברים שכן מותאמים תופסים יותר חזק ומחזיקים יותר זמן מאשר דברים אחרים. פייסבוק נוח יחסית בעברית, עובד, ולכן זה נותן לו יתרון על פני דברים אחרים שקצת פחות, וכנראה שהוא יהיה פה די הרבה זמן מבחינתנו. כמעט כולם שם, כמעט לרוב האנשים יש שם איזשהו חיבור לפייסבוק, לפחות לרוב האנשים שמעניינים אותנו, הוא מאוד רועש, מאוד עמוס, קוראים שם המון דברים וזה משתנה כל הזמן, זה מקום טוב להתנסות בו בפרסומות לתשלומים רוצים, המחיר עדיין זול, אבל ההשתנות הזאת שקורית כל הזמן היא מאוד מקשה על הדברים. לכן למרות שזה כדאי, זה קשה, ואני יכול להגיד לכם שאפילו בין התקופה שהתחלתי לפרסם את התוכנית שלנו, את יוצאים לאור, ועד שהיא התחילה, כבר קרו המון דברים בפייסבוק שמשנים קצת את הצורה שתכננתי לעבוד איתו, ואנחנו עושים את ההתאמות המתאימות בהקבלה, וזה המשיך לקרות, פשוט ככה זה, זה מה שקורה באינטרנט. דברים חשובים לדעת על פייסבוק, צריך להפריד מאוד אם יש פרופיל אישי ואם יש את העיסוק המקצועי שלנו, לא משנה אם זה דף עסק או קבוצה שפתחנו, או דף, יש גם דף מחבר, דף סופר, אנחנו רוצים להפריד ביניהם ואנחנו רוצים להקפיד להפריד בין האישי למקצועי, זה משמעותי, זה לא אומר שאין מקום לאמירה אישית מקצועית, אבל אנחנו רוצים לעבור בהקשר המקצועי ולא בהקשר האישי. אנחנו רוצים רשת גדולה ופעילה, ולכן אנחנו צריכים להיות פעילים באופן עקבי, בתדירות גבוהה ולאורך זמן. אחרת זה מאוד מאוד קשה לייצר שם את המומנטום הזה. הזכרתי את האיזון בין האישי לאישי. כדאי שהתכנים שלנו יהיו תכנים מעניינים שאנשים ייתו לשתף, ואנשים עוד פעם זה, מה שרלוונטי זה קהל היעד שלנו, אחרים פחות מעניינים אותנו, קהל היעד שלנו. ובגלל השינויים שחלו בפייסבוק לאחרונה, מי שאין לו שום נוכחות פייסבוק וצריך היום להתחיל לייצר אותה מאפס, כפי הנראה יהיה צריך לעסוק קצת בקידום ממומן, לא בסכומים מאוד גבוהים, אבל כנראה צריך להביא בחשבון השקעה של כמה שקלים מדי פעם כדי לקדם פוסטים בפייסבוק, כי אחרת, עד שאתם צוברים איזושהי כמות סבירה של חברים, יהיה קשה מאוד להגיע למצב שהתכנים שלכם מגיעים מול מספיק אנשים. מי שיש לו מעבר כבר כמות גדולה של חברים בפייסבוק ועוקבים, זה קצת יותר קל, למרות שגם זה, בגלל שינויים שנעשו בפייסבוק, זה מתחיל להיות יותר קשה. לינקדין, לינקדין זה רשת חברתית שבניגוד למה שאמרתי קודם כן מיועדת לעסקים, היא מהווה בעצם איזושהי קהילה עילית, זאת אומרת, זו קהילה שבה האנשים הם מעל הממוצע הכלכלי, החברתי, המקצועי, בערך 45% מהקהל של לינקדאין הם מקבלי החלטות בארגונים, הכנסה ממוצעת בקרב האנשים שרשומים בלינקדאין, גבוהה משמעותית מעל הממוצע הכללי, ולכן זה לקוחות מעניינים, זאת אומרת, יש שם אנשים שיש להם כסף, ויודעים לקבל החלטות, ויש להם השפעה, והם מקושרים, ולכן זה מקום שכדאי לעבוד איתו כמעט בכל הנושאים. יש אולי פה ושם משהו שלא רלוונטי ללינקדאין, אבל בהרבה מאוד דברים, זה אתר רשת חברתית מאוד רלוונטית. אגב, יש היום בלינקדאין מיליון ישראלים, זה הולך ועולה, אני נמצא שם כבר איזה 5 שנים, אני חושב, התחלה היה מעט מאוד ישראלים, לפני שנה או שנתיים היו בערך 500,000, וזה ממשיך לגדול. מה אנשים עושים שם? אנשים בעצם הרבה משתמשים בלינקדאין כדי, בקשרים בלינקדאין, כדי למצוא עבודה ולמצוא עובדים. מי שעוסק בתחום משאבי אנוש מכיר בדרך כלל את האתר הזה, והרבה פעמים מחפשים שם עובדים. אנשים גם עושים דברים עסקיים שם, מחפשים שותפים עסקיים ויוזמות עסקיות וכל מיני דברים. זה מקום שהוא די חזק למיתוג אישי, בגלל שזה אתר מאוד חזק, אז מי שאין לו נוכחות אינטרנטית אחרת, או שהיא לא מאוד חזקה, הרבה פעמים גוגל יציג את הפרופיל לינקדאין שלו, כאחת התוצאות הראשונות כשמחפשים אותו, ולכן זה מאוד משפיע על איך העולם תופס אותנו, וזה מקום שאפשר לקדם בו, ואפשר לפרסם פה את הדברים שלנו, כמו שאמרתי על רשתות חברתיות אחרות, בעדינות, כדי לא להרגיז את החברים. אבל שמה במבחינות מסוימות זה מתקבל יותר טוב, סליחה, יותר טוב, כי זה נבנה למטרות האלה. בלינקדאין אפשר לשלוח הודעות אישיות לאנשים, ממש כמו אימייל בתוך המערכת, אפשר לשלוח את זה למי שמחובר אלינו, זאת אומרת חברים שלנו, למי שבקבוצה שאנחנו פתחנו, למי שבקבוצה שאנחנו משתתפים בה, או למישהו ברשת שלנו, אפילו אם אין לנו אותו, אם אנחנו מבקשים ממישהו אחר להעביר, יש שם איזושהי אופציה כזאת מעניינת, ולכן אפשר להגיע להרבה מאוד אנשים. יש אופציה בתשלום לשלוח למי שאנחנו רוצים, לא ממליץ על איזה הרבה כסף בשביל מעט תועלת. אפשר להפיץ מידע בלינקדאין, בסטטוסים, בדיונים בקבוצות, בצורה חשובה, בתגובות לדיונים בקבוצות, לפרסם אירועים מסוימים, ואפשר לפרסם בתשלום, לא כל כך כדאי כרגע, אני רק מזכיר את זה כאופציה במקרים מסוימים. ורק עוד מילה אחת, הלינקדאין, בלינקדאין, נכון להיום, גם כן עובר שינויים מסוימים מרשת הזאת, הם קצת עושים שינויים בפורמט שלהם, ובגלל שכמות האנשים גדלה, אז גם שם הרעש, כמות המידע שקיימת, הולך ועולה, זאת אומרת, גם שם מתחיל להיות קשה להשיג תשומת לב, אבל עדיין מקום מאוד מאוד משמעותי ושווה להתייחס אליו. והדבר האחרון שאני רוצה להזכיר פה זה יוטיוב. יוטיוב, מי שלא יודע, זה בעצם, חוץ מזה שזה אתר, כלומר שזה סרטוני וידאו, יש לו מנוע חיפוש, ואנשים מחפשים שם מידע, אנשים שמעדיפים לראות משהו בוידאו במקום לקבל טקסט. זאת אומרת, אם מישהו רוצה עכשיו לדעת איך להחליף גלגל בריינג' רובר, אז אפשר להיכנס ליוטיוב ולהכניס את השאלה הזאת, וכמעט בטוח שאתם תמצאו סרטון שמישהו הראה איך how to להחליף גלגל בריינג' רובר, זה פשוט כמעט על כל דבר בעולם יש שם היום סרטונים, וכמובן דברים בידוריים והכל, זה מנוע החיפוש השלישי בגודלו היום בעולם, והוא הולך וגדל בקצב הכי מהיר, ויכול להיות שבקרוב הוא אפילו יעבור את השני, את בינג, הגדול ביותר כמובן זה גוגל, ולכן זה מקום שיש בו הרבה קהל והוא מעניין, ואנשים מחפשים שם, ולכן גם אנחנו נרצה להיות שם. משהו שחשוב לדעת על העניין הזה, זה שלמרות שאנשים חושבים לפעמים שוידאו זה מסובך, האמת היא שאפשר לייצר וידאו, תוכן וידאו, מהר ובקלות, ובלי להתאמץ יותר מדי, לא צריך ציוד מיוחד, לא צריך תוכנות יקרות בשביל לעשות את זה, והרעיון הוא ממילא לא לזכות באוסר, אנחנו לא מסדרים פה איזשהו סרט עלילתי, אנחנו רוצים להעביר מסר ספציפי לקהל ספציפי, ולכן זה כלי נהדר יוטיוב, ואנחנו נעסוק בזה בהרחבה בהמשך התוכנית באיזושהי נקודה. מילה אחת על גוגל פלוס, זה גם סוג של רשת חברתית, זה איזשהו שירות של גוגל. זה לא הדבר הכי חשוב, למרות שהוא קיים כבר כמה שנים, והוא מתפתח, הוא עדיין לא תפס בארץ מאוד. יש הרבה מאוד אנשים ש... מתעסקים איתו קצת, אבל הוא לא מאוד פעיל, הוא לא מתקרב בכלל לנפחים של פייסבוק, אבל יש לו מקום ועשוי לגדול בעתיד, בעתיד כי תכלס עומד מאחוריו הגוף הכי גדול באינטרנט כרגע. הוא עובד באינטגרציה עם ג'ימייל ועם גוגל אפס, ויש בו כל מיני אופציות מעניינות, אפשר לחלק את אנשי הקשר שלו שם לכל מיני קבוצות אוטומטיות, וזה נוח, אפשר לתקשר אליהם בצורה נוחה, ויש משהו שנקרא Hangout, שזה צ'אט עם וידאו שמאפשר שיחות ועידה, ולמעשה הוובינר הזה מוקלט על איזושהי מערכת שבנויה סביב היכולת הזאת, אז זה מדגים לכם חלק ממה שאפשר לעשות שם, ויש משהו שנקרא כפתור פלוס, של גוגל, שהוא בעצם סוג של לייק, והוא, מי שמקבל הרבה כאלה, אז זה גם עוזר לקדם את המקום שלו מבחינת גוגל. לא ניכנס לזה כרגע עמוק מדי, אם זה יגדל במהלך התוכנית ונראה צורך, אז ניכנס לזה, אבל כרגע אני רק מזכיר את זה, מי שיש לו טוב, מי שאין לו, לא צריך כרגע. מה שעוד חייבים לזכור זה שהגלישה הסלולרית הולכת ועולה, זאת אומרת, נכון להיום, בכמה מדינות בעולם, ארצות הברית ולדעתי היום גם בישראל, יש יותר נפח גלישה מטלפונים סלולריים, מסמארטפונים ומטאבלטים מאשר ממחשבים רגילים. וזה משנה את הצורה שאנשים פועלים מול האינטרנט. אנחנו צריכים להביא את זה בחשבון. אגב, אנשים גם קונים דרך מכשירים ניידים וסמארטפונים יותר ויותר. זאת אומרת, זה ממש מחליף את הדסקטופ, את המחשב הרגיל. זה אומר שהתכנים שלנו צריכים להיות מותאמים במידה רבה לגישה סלולרית, כי חלק גדול מהקהל שלנו גולש דרך הסמארטפונים. וזה אומר שהם עובדים עם מסכים קטנים יותר, וזה אומר שהתקשורת שלהם היא תקשורת סלולרית ולא רשתות מאוד מהירות, ולכן כדאי שתביא בחשבון קבצים ועומס קטן יותר, וזה משפיע על ההגדרות של האתר. זה לא עניין טריוויאלי, קשה למצוא דרך שתתאים גם לתצוגה במחשבים הרגילים, גדול, חזק, תמונות גדולות יפות והרבה מידע על המסך, וגם לאתרים סלולריים שיראו פחות מידע ובנוי אחרת. יש כל מיני פתרונות, אף אחד מהם לא מושלם, אנחנו מתעסקים באיזשהו פתרון ספציפי, שהוא עובד לא רע ולצרכים שלנו הוא מספיק טוב. אבל לפעמים זה יוצר גם קצת בעיות. דברים אחרונים שקורים, וכדאי להזכיר, פייסבוק לאחרונה אפשר להגיד שבעל הבית השתגע, מה זה אומר? זה אומר שפייסבוק שינתה את מדיניות הפצת התכנים שלה, והיום הרבה פחות אנשים רואים כל פוסט שמישהו פיץ, בעבר היו רואים אותו כל החברים שלך, ואחר כך זה נהיה 10% מהחברים שלך, והיום זה דומה יותר לאחוז או משהו כזה מהחברים שלך ברשת, וזה אומר שהרבה פחות אנשים רואים את התכנים, זה הסיבה שהזכרתי קודם, שהרבה פעמים צריך קידום ממומן כדי להשיג איזושהי השפעה, אבל זה עדיין שווה. גוגל גם כן יותר ויותר אגרסיביים, מכניסים כל מיני שינויים בחיפושים שלהם, יש יותר קישוריות בין הרשתות, יש המון המון חיבורים בין הרשתות היום, ואנשים מפרסמים בו זמנית בכל המקומות, וזה אומר שמצד אחד חשיפה מוגדלת, מצד שני גם הרעש מסביב יותר גדול, וקשה לתפוס תשומת לב, ושמתשתשים הבדלים בין רשתות, מפני שכמישהו יש לו איזשהו פיצ'ר, איזשהו משהו טוב שמצליח, אז האחרים מעתיקים אותו. בלגן לא נורמלי, שוב, אנחנו חוסכים עבורכם את רוב הצורך להבין את זה ולהתעסק עם זה, אבל שתבינו שזה קיים איפשהו ברקע, יש כל הזמן שינויים, ולכן יכול להיות שדברים מסוימים שאני אומר היום, או שתכננתי לעשות אתמול, יפסיקו להיות נכונים מחר, ואנחנו נצטרך להגיב בהתאם. זה פשוט הטבע של המדיה הזאת. אין טוב לי רע, האינטרנט משתנה, שינה את העולם, וגם משפיע על איך שאנחנו עושים ביזנס. מה שעוד קורה, זה שכולם מעתיקים מכולם, גם שיטות, גם תכנים, ולא תמיד מה שעשו אתמול או דיברו אתמול זה רלוונטי, זה נותן יתרון לאנשים שהידע שלהם והתכנים שלהם באמת מקוריים, כי אנשים עדיין מחפשים תוכן מקורי ומעניין ברשת. זה עדיין הסיבה העיקרית שאנשים נמצאים שם בכלל. כמו שהזכרתי, הסלולר משפיע על הכל, אין ברירה, צריך להתעדכן, אנחנו עושים את זה עבורכם. אז סיכום עד כאן, רשתות חברתיות מאפשרות לנו לעשות הרבה דברים שמועילים לנו, לתקשר עם הקהל, לחלק את הקהל לפלחים, לדבר עם פלחים שונים, למצב את עצמנו. זה מחייב איזושהי תשתית שאנחנו נדאג לה, וזה מחייב איזושהי עבודה עקבית שאתם תצטרכו לעשות. הדרך שבה אנחנו משתמשים ברשתות העיקריות זה בעיקר לייצר פנייה לאנשים או שהם פונים אלינו ונהנים מאיזה שהם תכנים ומייצרים איזושהי היכרות איתנו, ואחר כך אנחנו נעביר את זה לאתר שלנו באופנים שאנחנו נלמד בהמשך, ושם תימשך השיחה שלנו איתם ותעשה יותר תכליתית. וזה מערך והוא שלם וגדול, ואנחנו נבנה אותו בדרגה, זה לא משהו שיקום בבת אחת, אני נותן לכם פה היום את הסקירה הכללית. ואם אנחנו מדברים על האתר שלנו, אז האתרים שלנו הם, זה יכול להיות אתר או אתרים, שם אנחנו שולטים בתכנים ובתצוגה, שם אנחנו מייצרים גמישות וצוברים ותק, שם אנחנו בונים את המנגנונים של תכנים לצפייה, של דפים סטטיים, אם יש לנו של בלוג שהוא דינמי, שם אנחנו מייצרים דפי נחיתה ומאפשרים לאנשים להירשם לרשימות תפוצה, שם אנחנו מציגים להם הצעות, מוכרים להם אם אנחנו רוצים ומחברים לפעמים למנגנוני גבייה, או כל אופציה אחרת שאנחנו רוצים. זה הצד הזה של האתר. עכשיו, אתר זה בעצם כתובת באינטרנט, איזשהו מקום דומיין, זה אומר שאנחנו צריכים שיהיה לנו דומיין, שיש לו איזשהו שם, וזה מתקשר למילות מפתח, שהוא מאוחסן איפשהו, וזה אומר שיש לנו ספק אינטרנט שמאחסן את התכנים האלה איפשהו, שיש דפים בתוך האתר, תת כתובות של הכתובת הראשית, שיש קישורים פנימיים בין הדפים, ויש קישורים החוצה לתכנים רלוונטיים, ויש קישורים פנימה מתכנים רלוונטיים, מאתרים אחרים רלוונטיים. כל העסק הזה זה תשתית, אני לא מתעכב על זה, כי אנחנו נבנה את זה, ואנחנו נעסוק בזה מול כל אחד כשזה יהיה רלוונטי. אנחנו נבנה את התכנים שלנו, את האתרים שלנו, על מערכת נקראת וורדפרס, זה מערכת ניהול תוכן, בלוג בעיקרון, אבל ניהול תוכן באופן כללי, שהיא מאוד גמישה, היא מבוססת על קוד פתוח, ובגלל שזה קוד פתוח הוא מתעדכן כל הזמן על ידי קהילה עולמית של מפתחים, הוא בעצם חסין לשינויים, כל פעם שיש איזשהו שינוי, מישהו כבר פותר את הבעיה הזאת בעולם, וישר מייצר גרסה חדשה שעומדת בשינוי. וזה נוח מאוד. ההבטחה של וורדפרס היא סבירה פלוס, זאת אומרת לצרכים רגילים שלנו, מאחר שאנחנו לא בנק, אז זה מספק לנו אתר שהוא בטוח למדי, ואפשר להשתמש בו ולא סביר שיפרצו לנו אותו או יעשו לנו בעיה איתו. הקהילה של נשים שעוסקים בוורדפרס בעולם ובארץ היא ענקית ועצומה, זה אומר שיש אינסוף של אפשרויות תמיכה, גם בעתיד האתר הזה שאנחנו בונים לכם יהיה תמיד ניתן לתמיכה על ידי אנשים, גם אם לא תהיה יותר בקשר איתנו, אז אין פה בעיה, זה אחת הסיבות שאנחנו בוחרים אותו, זה מערכת שתוכל לשמש אתכם לשנים קדימה, בלי שום בעיה. המבנה של אתר וורדפרס הוא כזה שהוא אוטומטית תומך במבנה הסדור שהזכרתי קודם, שהמנועי חיפוש והגולשים אוהבים לראות, ולכן זה תומך בקידום טבעי. קל מאוד להוסיף אופציות, ויש המון המון אופציות אפשריות להוסיף, הרבה מאוד מהן בחינם וגם בתשלום זול. אם רוצים להוסיף כל מיני דברים לאתר בעתיד, קל מאוד לעשות את זה. קל מאוד להזין את התכנים לאתר הזה, כמובן נספק אחר כך הדרכה מפורטת, אבל זה פשוט, קל ללמוד את זה, קל לעשות את זה. ומכל הסיבות האלה, אנחנו בעצם בחרנו לעבוד עם התוכנה הזאת, בתוכנית הזאת. מה שעוד יש שם קישוריות מאוד נוחה לרשתות חברתיות ולמערכות דיבור, כך שזה יעזור לנו לעבוד פחות כשאנחנו מפיצים את התכנים שלנו בעולם. אז מה הולך לקרות עכשיו? בעצם אנחנו עושים את מחקר מילות המפתח, ובגלל זה זה מתקשר גם לטופס ששלחתי לכם, עם כל הפרטים שאנחנו רוצים לגבי הקידום, אתם צריכים להחזיר לנו אותו. אחר כך, על בסיס זה, אנחנו נבחור ונרכוש דומיין, שם של אתר באינטרנט, נאחסן אותו, נקים שם את האתר וורדפרס, נדאג למי שאין לפרופיל פייסבוק, מי שיש נראה איך אנחנו משתמשים בו ביחד, ונארגן שם את הפרופיל כמו שצריך ודף קידום לספר שיתחיל לשמש אותנו. בהמשך נבנה גם פרופיל לינקדאין ונתחבר לקבוצות רלוונטיות, ובהמשך אחרי זה אנחנו ניכנס גם ליוטיוב וגם למערכת דיבור, ונארגן את הקישוריות של כל הדברים האלה. זה הכל יקרה צעד צעד, זה יבנה בהדרגה לפי היגיון תפעולי וקידומי, ונספק כמובן הדרכות ברורות לכל דבר ועניין. זה יהיה עם תמיכה מלאה מצידנו בכל שלב, וזה בעצם סוף העניין.